אז הגזלן קנה את החפץ, זה שלו, וממילא עכשיו החיוב הופך להיות חיוב כספי. לא צריך להשיב את החפץ, צריך להשיב את השווי של החפץ, לשלם. זה הופך להיות חוב כספי, כי זה שלו כבר. גזלן קונה בשינוי, בשינוי משמעותי. למשל, הגוזל עצים והסען כלים. גזל צמר והסען בגדים. אז הוא לא מחזיר את מה שהוא גזל, וזהו, נגמר. מה שגזל הפך להיות כלי כבר. אלא הוא משלם. הוא משלם מה? משלם את מה שהיה שווה החפץ בזמן הגזלה. הוא משלם כשעת הגזלה. אז הוא לא צריך להחזיר לו את הכלים, אומר רש"י, כי הוא קנה בשינוי. גזל פרה מעוברת וילדה. רחל תאונה עם מלאה צמר וגזזה. כיוון שהוא עשה שינוי, משלם מה? דמי פרה עומדת לילד. נוצר שינוי פה, הפרה ילדה, אנחנו משלמים דמי הפרה עומדת לילד, ודמי רחל עומדת להיגזז. גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה. רחל ונתענה אצלו וגזזה, שוב משלם כשעת הגזלה. ובשעת הגזלה הפרה לא הייתה בהיריון, אז הוא משלם את השווי של פרה לא בהיריון, או רחל שאינה תאונת צמר. זה הכלל. כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. גזלנים, הכוונה גזלנים שכשהתבצע שינוי וקנו את זה, אז משלמים כשעת הגזלה. אמרי מפורש במשנה שעצים והסען כלים זה נקרא קניין שינוי. אין, זה נקרא קניין. אבל אם הוא רק שייף אותם, משמע שלא, זה לא קניין עדיין, זה לא עכשיו שינוי. צמר והסען בגדים אין, אבל אם הוא רק ליבן את הצמר, זה עדיין לא נחשב שינוי. ככה מפורש במשנה. ורימינו, קשה. כתוב בברייתא, גזל עצים ושייף אותם. עצם זה שהוא שייף את העצים. אבנים וסיטט אותם, צמר וליבן אותו, פשטן וניקאו, זה כבר נחשב שינוי, ולכן הוא משלם כשעת הגזלה. לכאורה הסתירה בין המשנה לבין הברייתא, מה נקרא שינוי? תרצת הגמרא, אמר אביי, תן הדידן, קטני שינוי דרבנן דהדרה, וכל שכן שינוי דאורייתא. עצים והסען כלים, בעצים משופים, ומעייני הוא נסרים, דשינוי דהדר, לברייתו, דיבה אימא שלפלו. אומר אביי שהמשנה שלנו באה לחדש חידוש יותר גדול. המשנה באה לחדש שינוי דרבנן. שינוי הכוונה שרבנן מחשיבים את זה כשינוי. למרות שמדאורייתא זה לא נחשב שינוי, חכמים מחשיבים את זה שינוי. למשל, מדובר שהוא לקח עצים משויפים, היו כבר עצים מוכנים משויפים, והוא גנב עצים משויפים ובנה מהם ספסל. עכשיו, האם זה שינוי הפיך? האם זה שינוי הפיך? כן, אפשר לקחת את הספסל, לפרק אותו חזרה ואת כל העצים להחזיר חזרה. זה שינוי הפיך הדר לברייתא. זה נסרים, זה שינוי דהדר לברייתא. אי ביי, אם הוא רוצה, מה שלפלו. אז הייתי אומר שבעצם זה לא שינוי מהותי, כי זה שינוי הפיך. והמשנה מחדשת, המשנה שלנו מחדשת, שזה בכל זאת נקרא שינוי. למרות שזה שינוי הפיך, מדרבנן זה נחשב שינוי. אותו דבר צמר והסען בגדים. על איזה צמר מדובר? מדובר על צמר תבוי, זה חוטים. זה שינוי, דהדר לברייתא, דיבאי, סתר לב, אפשר לפרום. אם אדם סרג, מישהו סרג סוודר, אז אפשר עם חוטי צמר, אפשר לפרום את כל הסוודר חזרה ונחזור למצב של חוט. זה שינוי שחוזר לעצמו. וכל שכן שינוי שהוא שינוי בלתי הפיך, שזה אורייתא. אז אם כן, המשנה שלנו באה לחדש שמדרבנן גם שינוי הפיך הוא נחשב שינוי. אבל תנא ברא, תנא החיצון, הוא נקט את עיקר דין דאורייתא. שמעיקר דין דאורייתא שצריך להיות שינוי שבלתי הפיך. למשל, לקחתי עצים לא משויפים ושייפתי אותם, זה שינוי בלתי הפיך. אי אפשר להחזיר עצים חזרה למצב לא משויף, בלתי אפשרי. יש ששייפת אותה. לקחתי צמר וליבנתי אותו. שמתי אותו במים רותחים וזה וזה. זה בלתי הפיך. אי אפשר להחזיר אותו חזרה למצב של צמר טבעי. זה קל וחום, זה פשיטה שזה שינוי, זה עיקר השינוי, זה שינוי דאורייתא. אז אם כן, שיטת הבעיה, שמדאורייתא רק שינוי בלתי הפיך זה שינוי, מדרבנן, גם שינוי הפיך הוא נחשב שינוי, ולכן הגזלן קונה. כל זה שיטת הבעיה.
המשנה כמו
הבעיה? זה לא המשנה כמו הבעיה, הבעיה מסביר את המשנה. הבעיה אומר, המשנה שלנו בא לחדש שגם שינוי הפיך, כיוון שהוא שינוי משמעותי, למרות שהוא הפיך, מדרבנן הוא קונה. זה שיטת הבעיה. רבשי חולק. רבשי אומר, אתה הבעיה בעצם ממציא המצאה. שיש מושג של שינוי מדאורייתא, ויש מושג של שינוי מדרבנן. איפה זה כתוב? לא כתוב. גם המשנה שלנו אומר רבשי, גם תנא דידן נמי, שינוי דאורייתא קטן. התנא שלנו לא מדבר מדרבנן, מדבר מדאורייתא. עצים ועשן כלים, כלומר, בואו נחפש מקרה של עצים שעשן כלים, שזה בלתי הפיך. בוחני, דהיינו שיפן, שמדובר שעשה שיוף. אז הוא חולק על הבעיה. זאת אומרת שהמשנה שלנו מדברת על שינוי בלתי הפיך. מה זה עשן כלים? הכוונה שהוא שייף אותם. וזה שינוי שלא חוזר על עצמו. צמר ועשן בגדים, נמתי. זאת אומרת, מצב כזה שבו הוא הפריד את הצמר לחוטים דקים דקים דקים, וזה בלתי הפיך כבר. אי אפשר להחזיר חזרה אחרי ש... הורגים את הצמר הזה, עושים הריגה, וזה אי אפשר להחזיר את זה חזרה. אז אם כן, שיטת רבשי, להעמיד עוקים את המשנה שלנו, שגם המשנה שלנו מדברת בשינוי בלתי הפיך. יוצא אם כן, לפי רבשי, וכך אם כן ההלכה, שההגדרה של שינוי זה שינוי בלתי הפיך. זה נקרא שינוי. שינוי בלתי הפיך זה נקרא שינוי ש... הגזלן קונה אותו.
רבשי
יותר
מסדר המשך המשנה, כי הכל מדובר פה על בלתי הפיך, ילדה ולא ילדה, אתה לא יכול
לעשות. גם משהו שמפריד, בשביל זה שאנחנו רואים שזה ההלכה שזה רק שזה לא הפיך, ומה שהוא הפיך, יכול להצליח לפרק ולהחזיר.
פרק, תחזיר, מה הבעיה? רגע, אתה מכניס נושא חדש, שנקרא תקנת שרים, זה תקנה, אנחנו מדברים כאן על עיקר הדין דאורייתא, כן, עיקר הדין דאורייתא צריך לפרק. כמו שנגיד אדם גזל קורות ובנה ארון, פרק את הארון. זה מעיקר הדין, זה העיקר הדין. תקנה זה משהו עכשיו אחר, כן, זה עובד אחר. יוצא אם כן שלמשל ליבון, נכון? ליבון זה נחשב שינוי, כי זה בלתי הפיך. את הגמרא אמר ליבון זה שינוי ורימינו. לא הספיק לתנו לו עד שצבאו פטור. לבנו ולא צבאו, חייב. אם הגנב, ולא מדובר הגנב, סליחה, יש לנו אדם שחייב גז לכהן, פשיט הגז, אז, והוא במקום לתת לכהן את הצמר, צבע אותו. אז הוא כאילו קנה אותו, עשה קניין בצמר, בזה שהוא צבע אותו, ו... זה לא ממש גזל, זה חצי גזל כזה. הרי אתה חייב לכהן צמר. הוא עשה, הוא צבע את הצמר. אז עכשיו הוא קנה את הצמר, והוא התחמק ככה ממצוות ראשית הגזל. זה לא גזל ממש, זה כזה חצי גזל. זה גזל צווארון לבן, מה שנקרא. אתה לא בא ושודד מהכהן. אבל זה משהו שהיית חייב לשלם לו, והצלחת איכשהו להעלים. כמו האדם שמצליח איכשהו להעלים חובות.
זה לא כמו ביטול עשה?
קצת, זה נשמע ביטול עשה קצת. כן. אבל אם הוא לבנו ולא צבאו, אז מה? אתה עדיין חייב. זאת אומרת שהליבון לא מהווה קניין, לא מהווה שינוי, ולכן אתה חייב עדיין לתת לכהן. אומר הבעיה לא קשה. זה באמת מחלוקת הנאים. הרבי שמעון והרבנן. איתניא. גזזו, טבעו והרגו אין מצטרף. אם אני כבר לקחתי את הצמר של וגזזתי, תביתי, הרגתי אותו, כבר לא מצטרף לשאר הצמר לחייב אותי בראשית הגז. כי בשביל להתחייב בראשית הגז צריך כמות מסוימת של צמר, מינימלית. ואם אני כבר תביתי את הצמר וכבר הרגתי אותו, זהו, כבר הוא מחוץ לחשבון, הוא לא יכול להצטרף הכמות הבסיסית של חיוב ראשית הגז לכהן. אם הוא ליבן אותו, את הצמר הזה, רבי שמעון אומר, זהו, הוא כבר לא מצטרף. צמר מלובן, הוא כבר מחוץ לחשבון של הצמר, הוא כבר לא, חייבים אותו לכהן. וחכמים אומרים, מצטרף. אז אם כן, זה מחלוקת תנאים. האם ליבון הופך את הצמר לצמר כזה, שהוא כבר זהו, כבר קנה אותו האדם, הוציא אותו מרשות הכהן, ופטור מראשית הגז. רב אומר, הסבר אחר. עבר ברבי שמעון, ולא קשה. מה זה ליבון? עד נפצה נפוצה, עד סרקז סורוקה. יש שני שלבים בתהליך הליבון. יש ניפוץ. ניפוץ זה ביד, וסורוקה זה במסרק. אז מה שאדם שעשה ביד, שלב ראשון, זה עדיין שינוי, שלא נחשב שינוי משמעותי. אבל יש השלב השני, שהוא כבר, אתה עושה זה עם מסרק, הם סורקים את הצמר, כי הצמר הוא מאוד מדוכלך ומאוד גם לא רך כזה, ורק אחרי כל השלב הזה, זה כבר בלתי הפיך באמת, ופה באמת הצמר הופך להיות צמר שלא מצטרף, הוא לא חלק מהצמר הרגיל. טוב, רבי חייא בר רבי מתרץ תירוץ אחר, עד חברי חברי, עד קברי קברוי. יש מצב שהוא רק ליבן אותו ברמה סבירה, ניקה אותו יפה, שטף אותו היטב במים, זה עדיין לא נחשב שינוי. ויש, הוא שם חומרים, הכניס כל מיני חומרים, כל מיני תרכובות כימיות, או שאומר גופרית, כל מיני תרכובות, שכבר יוצרות משהו הרבה יותר משמעותי, וזה כבר, זהו, זה שינוי משמעותי. אומרת הגמרא, מוזר פה הסיפור. הרי לפי רבי שמעון יוצא שאם הוא צבע את הצמר, אז הוא פטור, נכון? ואם הוא ליבן ולא צבע, אז הוא חייב. יוצא, שואלת הגמרא, אשתה, לכאורה, צבע לרבי שמעון, זה לא מהווה שינוי. ואילו ליבון, אבי שינוי, ככה יוצא לפי רבי שמעון. אם הצביעה של הצמר, לפי רבי שמעון, זה לא משמעותי. רק אם הוא ליבן, זה משמעותי. איפה מצאנו את זה? דתניא. גזז ראשון, ראשון וצבעו. כל פעם הוא גזז קצת צמר וצבע. גזז קצת צמר וצבע. ראשון, ראשון וצבעו. ראשון, ראשון והרגו. אז הוא כל פעם, זה כמו אדם שמעלים, הוא לא מגיע אף פעם לסכום שחייב. יש איזה רף מינימום של צמר, הוא אף פעם לא מגיע לשם, כי כל פעם לוקח קטע צמר מלבן, קטע צמר טובה, קטע צמר טובה, ובסוף מתחמק ככה מלשלם לכהן. טוב, רבי שמעון בן יהודה אומר משים משים רבי שמעון, זה אם הוא צבא, זה לא אומר, צבאו זה מצטרף. זאת אומרת, צביעה לא נחשבת שינוי. משמע אבל ליבון, כן? קצת מוזר, אומרת הגמרא, שצביעה היא לא נחשבת שינוי, וליבון כן נחשב שינוי. לכאורה צביעה זה יותר מליבון, צביעה זה מה שצבעת אותו, לכאורה זה שינוי יותר גדול. אמר רבי לא קשה. זאת אומרת, מחלוקת תנאים, איך להבין את רבי שמעון. הרבנן אני בדי רבי שמעון, והרבי שמעון בן יהודה אני בדי רבי שמעון. רב אמר, לעולם לא פליגי רבנן לדי רבי שמעון בן יהודה, אין פה בכלל מחלוקת. ושני צבע. צבע זה כלום. למה צבע זה כלום? יכול להעבירו על ידי צפון. צפון כנראה איזשהו חומר שאפשר להעביר איתו צבע. כמו היום נגיד טרמפנטין, משהו כזה שאפשר איתו למחוק את כל הצבע. אז בעצם זה לא שינוי כזה גדול. זה רק צבע. צבע, אפשר למחוק צבע. אז זה לא שינוי משמעותי. וחיקטן יעתה ולא הספיק לקנוע לו עד שצבע פתור. ומצאנו הרבה מצד שני שיש ברייתא שאומרת שאם הוא צבע אז פתור. זאת אומרת שזה בלתי הפיך. אז איך תסביר? כבר אמרת שצבע זה דבר חלש, אפשר להעביר אותו, פתאום אתה אומר שאם יש צבע, אז פתור, זהו, אי אפשר לצרף אותו. הגמרא, הוקים לה כדברי הכל, מדובר בקל האילן. קל האילן זה צבע מאוד מיוחד, שהוא לא עבר. קל האילן זה היה, הגמרא המלכות אומרת, זה היה צבע של הזייפנים. הרי התחלת עושים מחילזון, זה יקר מאוד מאוד, אבל היו זייפנים שהיו לוקחים קל האילן, שיותר זול, והיו צובעים, ואומרים לאדם, הנה אני מוכר לך תחלת. וזה לא תחלת כשרה. זה תחלת מזויפת, ואי אפשר להעביר את זה, זה מאוד חזק, צבע מאוד חזק, אי אפשר לבדוק אותו. אז אם הוא בקל האילן, אז באמת פה כולם מודים שזה צביעה מאוד משמעותית, ולכן זה מהווה שינוי נקודה. יוצא אם כן שההגדרה שאליה אנחנו חותרים כל הזמן, מהו שינוי? ככל שהשינוי הוא בלתי הפיך, זה נקרא שינוי. גם כמו שאמרנו ליאן מצוות חיוב צמר, אבל פה הנושא שלנו זה גזלן. ככל שהשינוי יותר בלתי הפיך, הגזלן יותר יקנה את זה. אמר רבי, רבי שמעון בן יהודה, ובית שמאי, רבי אלעזר בן יעקב, רבי שמעון עזר, רבי ישמעאל, כל אלו חולקים על מה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו אמרנו תפיסה, ששינוי קונה, ויש פה גישה שלמה של תנאים שחולקים בכל מה שאמרנו. הם כולם סוברים ששינוי במקומו עומד. שינוי זה לא נחשב שינוי, זה לא עושה שום דבר, זה לא משפיע. אז מה אם השתנה? איפה מצאנו את זה? רבי שמעון בן יהודה עד האמרן. רבי שמעון יהודה טוען, הבאי לשיטתו, שחולק על רבה, שרבי שמעון בן יהודה טוען, שאם צבע אותו צמר, שטויות, אז מה אם הוא צבע? אז תכנס לחשבון, זה חלק מהצמר. לא מתרגש מהצביעה. ומצאנו עוד תנאים, שלא מתרגשים משינויים. בית שמאי, נתניה. יש לנו דין, שמה שנתנים לזונה, אדם שנתן לזונה משהו, מתנה, אסור להקריב את זה בבית המקדש. אם הוא נתן לה חיטים בתור אתנן, והיא עשתה מזה סולת, האם אפשר להביא את זה לבית המקדש בתור מנחה? הוא נתן לה זיתים, והיא עשתה מזה שמן, נתן לה ענבים ועשתה את היין, האם היא יכולה להביא את זה לבית המקדש? תן אחד אסור, אסור להביא את זה. ותן העידה, מותר. מה שורש הוויכוח? אמר ויוסף, תני גאוריון, מהספורה, שבית שמיים אלה שאוסרים, ובית הלם אלו שמתירים. גם הבית שמיים מתירים, אוסרים, מה הייתם בית שמיים? קרא גם שניהם לרבות שינויהם. למרות שהיה פה שינוי, מהזיתים נהיה שמן, זה שינוי. בית שמיים לא מתרגלים שינויים. בסוף זה הזיתים שהוא נתן לה, לא משנה מה עבר עליהם, אסור להביא את זה לבית המקדש. בית הלל אומרים, אמר קרא הם, אותם אסור להביא, אבל לא שינויהם. כבר השתנה, זה כבר משהו אחר.
בית שמאי... בית שמאי אוסרים כי זה דאורייתא.
הכל זה דאורייתא. אנחנו מדברים כל מדאורייתא. בית שמאי הכתיב הם, אומרים בי להם ולא ולדותיהם. לגבי הוולדות, אומר בית שמאי, זה ודאי שהוולד, אם נותן למישהי כבש, הוולד לא נאסר. בית הלל, אני לומד שני דינים, תרתי שמעת מינה, הם ולא שניהם, הם ולא לא אותם. שואלים על בית הלל, נמי אקטיב גם, הרי כתוב גם, שאסור לתת לאישה אתנן זונה, תואבת עליך גם שניהם, המילה גם באמת קצת מיותרת, גם לבית הלל קשיה. בכל אופן מצאנו פה את תפיסת בית שמאי, שלא מתרגשים משינויים. מצאנו עוד חבר לגישה הזאת, לאסכולה הזאת של שלא מתרגשת משינויים. רבי אלעזר בן יעקב, דתניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, אם אדם גזל שיער של חיטים, תחן אותה, לש, עפה, הפריש ממנה חלה, לא בסדר. מה אתה מברך עכשיו על הפרשת חלה? על גזל אתה מברך, אדם גזל וזה, בסוף פתאום הוא צדיק מפריש הפרשת חלה? זה לא מברך, זה מנעץ, זה ביזיון. ועל זה נאמר, בוצע, מה זה בוצע? אדם גנב, בצע, לקח בצע, והוא מברך על זה, נעץ השם, אומר הנביא מלאכי. זה ביזיון. אז תהילים. ועל זה, אז יוצא שטוען רבי אליעזר בן יעקב, שאי אפשר לברך על זה. ולכאורה, מה החיוב בכלל? הרי זה בכלל לא שלך, אלא רואים שזה שלו, בסדר? זאת אומרת, סליחה, שזה נחשב עדיין גזל, סליחה, טעות שלי. הרי אם, זה לא שלך, הרי אם נאמר ששינוי קונה, אז באמת החיטה היא שלו, וזה בסדר, שהוא מריש חלב ומברך. רואים שרבי אליעזר בן יעקב אומר, זה לא, זה עדיין גזל, זה לא שלך. מה אתה מברך על זה? מה אתה מריש חלב מזה? זה עדיין מסומן כגזל. רבי שמעון בן אלעזר, תתניה, כלל זה אמר בשם אלעזר, כל שבח שהשביח גזלן ידו על העליונה, רצה נוטל שבחו, רצה אומר לו הרי שלך לפניך. מה הכוונה? אי כאמר? מסביר רב ששת את דבר רבי שמעון בן אלעזר, אחי כאמר. אם הגזלן השביח את הגזלה ומחזיר אותה חזרה לבעלים, מותר לו לקבל פיצוי על ההשבחה, נוטל שבחו. אם הוא גזל גזלה, והגזלה ירדה באיכות שלה, כיחש. אומר לו הגזלן, זה מה שגזלתי, קח חזרה. הרי שלך לפניך. למה? זה שינוי במקומו עומד. השינוי לא מתעלם מהשינויים, זה לא אכפת לי. אני יכול להגיד לו, הרי שלך לפניך. נגיד, אני יודע, אדם גנב צלחת. ונהנה ממנה חצי שנה, אכל, שתה, שתף כלים וזה. אחרי חצי שנה, צלחת חרס, זה קצת סדקים. האם הוא יכול להגיד לנגזל אותו ככה, אני כבר מחזיר לך את הצלחת, אני כבר לא מבסוט ממנו. הרי שלך לפניך, לפי דעה הזאת, כן. למה? כי זה, אז מה אם זה השתנה? זה נחשב עדיין של הנגזל. ואתה גם אם ככה, אפילו השביח נמי. אז נגיד, אם זה שייך לי לנגזל, אז למה אתה אומר שחוך, אם המוצר השביח, אז אתה נותן לגזלן, אם הגזלן השקיע בזה והשביח אותו, נגיד הוא גנב איזה ראית ככה רעוע, והוא תיקן אותו וצבע אותו יפה ושייף אותו, אז הגזלן מותר לו לדרוש את ההפרש. למה? הרי אתה אומר שהרי שלך לפניך, אז תגיד גם כאן הרי שלך לפניך, פה זאת אומרת הגמר הזה ימצא תקנת השבים. זה לעודד את הגזלן, להשיב את הגזלה, אל תדאג, תקבל פיצוי על מה שהשקעת, העיקר תעשה, תקיים מצוות וישיב את הגזלה. שוב אנחנו רואים שיטה שאומרת שאם זה כחש, אם זה ירד מהאיכות, זה לא נחשב שינוי קונה. רבי ישמעאל, מהי? דתניא, מצוות פאה להפריש מן הקמה, מהשיבולים שהם עדיין לא נקצרו, זה מצוות פאה. אם הוא לא יפריש מהקמה, עדיין אפשר לקיים מצוות פאה גם מהעומרים. לא יפריש מהעומרים, עדיין אפשר לקיים מצוות פאה, מפריש מן הקרי, מערימת התבועה של הגרעינים מוכנים. כבר יש ערימה מוכנה של גרעינים. עד שלא מרחו. מרחו, מורחו, זאת אומרת, זהו, גמרנו, הכל מוכן. זהו, זה רק נשאר לתחון, הכל סודר יפה, זהו. כבר נגמר מצוות פאה, מתחיל מצוות מעשר. עד אז זה מחיוב פאה, בשלב הזה מרחו, לרוח הקרי, זה כבר שלב חדש, ונותן לו, מעשר ונותן לו. משום רבי ישמעאל אמרו, לא, עדיין מצוות פאה ממשיכה. לא קרה כלום, אפילו אם תחנת, אפילו אם הכנת כבר בצק, עדיין מצוות פאה אפשר לקיים אותה. להביא לעני, לעני גלן, בוא תיקח פאה מהבצק. מפריש מן העיסה ונותן לו. למה? כי למרות שהיה פה שינוי מאוד גדול, ולכאורה הייתם אומר, זהו, כבר גזלת מהעני את הפאה, לא, עדיין שאני פה. ואני יכול לבוא, להגיד, זה חיטים שלא לקחתי בזמן, לא נתת לנו לקחת בזמן הזה, הנה עכשיו תביא לי את החיטים בתצורה קצת אחרת, בתצורה של בצק. יהודה? שחרתי יהודה על הבוקר. חסר ארבע. אנחנו שתיים. אמר לרב פאפה לאביי, יוצא שכל התנאים האלו כולם כשיטת בית שמאי, ששינוי לא קונה. יכפל כל הנתנאים, כל התנאים האלו בא התקבצו בשביל להגיד לנו שהם סוברים כבית שמאי? לא. הוא אומר, כל התנאים האלו, יש להם, הם באים לומר משהו אחר. אחי כאמרי, לא נחלקו בית שמאי כאלה בדבר זה. הם טוענים שאין מחלוקת, שלכל הדעות שינוי לא קונה. אומר רבא, אביי על אביי, כל מה שאתה טוען, יצאת לנו פה, פה איזה מהלך כזה, הבאת מלא תנאים, אמרת, לכולם יש מהלך, שכולם סוברים, שינוי לא קונה, אני יכול לפרוח את זה, אומר. אין פה חוץ ששוזר את כל התנאים, כל תן הזה סיפור בפני עצמו. ממאי, נלמד כאן לא כמה רבי שמלד יודעת, אלא בצבע. בצבע הוא סובר שזה לא שינוי, למה זה לא שינוי? אמרנו למה צבע לא זה שינוי, כי אפשר להוריד את הצבע, אפשר להעבירו על ידי צפון. ועד כאן לא כמה רבי שמאי, אלא לגבוה, שם מדובר על מה? על אתנן. אתנן זה דין מיוחד, זה קורבן. אז בית שמאי אומרים, זה לא קשור לדיני שינוי. משהו שניתן לזונה, אי אפשר להביא מזה קורבן, זה מאוס. זה לא משנה, תעשה מזה יין, תעשה מזה שמן, זה לא קשור לדיני שינוי. זה פגום. זה לא יפה להביא לבית המקדש משהו שזה הרקע שלו. אימיס. אז זה לא קשור ללחות שינוי בנושאים אחרים. ועד כן לא כמר לזה בני יעקב ועתם, אלא מיין ברכה. כל מה שהוא בא לומר, שאתה לא יכול לברך על הדבר הזה, כי זה מצווה, בעלה עבירה. אז יכול להיות שקנית את, 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 את החיטים. אבל לברך לא. שוב, זה לגבוה. להגיד ברכה על משהו שהוא בא מגזל, למרות שיכול להיות שקנית את זה, לקחת את החיטים ואפית מזה לחם, שינוי קונה. אבל לברך זה לא ראוי. כי אתה שוב מצרף שם שמיים, על מה? על משהו שהרקע שלו בא מגזל. זה מעין עצמנו שנדע שמישהו גנב כסף ורוצה לתרום ספר תורה. אז אנחנו לא יכולים, זה לא נשמע טוב, מה לברך על משהו שהרקע שלו שלילי.
אבל זה
המדע
שיטה,
אתם יודעים
של
לולב
הגזול פסול, לפי
מצוות
שלו,
זה לא של... לא, לולב הגזול פסול, בגלל שזה לא שלך.
נו, תפילין
לא
שני, הרבה דברים.
לא, תפילין. לבין גזלות אם קיימת מצווה, המצווה קיימת.
אתה יכול לברך להניח...
אז זה מה שהוא טוען, לגבי הברכה זה בעיה, אבל זה רק מצד הברכה. אתה מזכיר שם שמיים, אז זה, אבל מצד המצווה, אם האדם לקח תפילין וגזל והניח, אומנם זה מעשה לא יעשה, הוא לא יצא ידי חובה.
כשהנוצרים, הקרן לידידות, זה קונה ספר תורה, זה גם פסול.
כן, לא ראוי.
לא ראוי.
כי זה עניין של שם שמיים. ועד כאן לא כמר בשביל מלעזר אתם אלא בהכחשה. הכחשה מדובר שאפשר להחזיר את זה. למשל, בעל חיים. בעל חיים הגנב גנב כבס ולא טיפל בו. אז הוא נהיה רזה. אפשר לתקן, אפשר לתת לו עכשיו אוכל והוא ישמין חזרה. זה הדר, זה שינוי חוזר. עד כאן לא כמר בשביל אתם לעניין פאה. פאה זה שהוא יכול, גם אחרי שעשית בצק, הוא יכול לדרוש את הפאה, כי יש זרת כתוב מיוחדת פאה, כתוב עזוב, תעזוב אמו. איפה כתוב, לא כתוב תעזוב, סליחה, לעני ולגר תעזוב אותם אני השם, למה כתוב תעזוב? זה בשביל להגיד, אפילו אם הגעת לבצק תעזוב. וחיתם מלי גמר מיני, בוא נלמד מכאן, לא, מתנות עניים שאני, זה מדין מיוחד למתנות עניים, שצריך לתת לעני אפילו מהבצק. דבר עם נתן, מה איתם לרבי ישמעאל? משום כזבר שינוי אינו קונה, או דילמה באלמה באמת שינוי קונה. ואחר זה דין מיוחד במתנות עניים, כתוב תעזוב יתרה. אם נצא לומר, שתאמה רבי ישמעאל משום שינוי אינו קונה, תעזוב יתרה, אתה וחמן על עמלי. אפשר לבוא לפי רבנן, מה הם עושים עם התעזוב יתרה? בא לחלטניה, מפקיר קרמו, והשקים לבוקר ובצרו, חיה בפרט ועולות בשיחה ובפיעה, הוא פטור מן המעשר. אז תעזוב, בא לומר לנו, שאם אדם יפקיר את הכרם, ולפני העניים, עכשיו לא הפקרתי, אז אני הראשון, בא ולוקח את הכל, זה לא יפה, זה לא ראוי. אתה צריך עדיין לתת פיעה. למרות שהוא פטור מן המעשר. אמר רבי יהודה, אמר רבי שמואל, הלכה, נקודה, עד כאן סוף עניין. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ראינו את שיטתו ברבי שמעון בן אלעזר.
מכחישות.
אם אדם גנב בהמה והיא רזתה מאוד מאוד, כי הוא לא נתן לה אוכל, הוא יכול להגיד לה, לבעלים הרי שלך לפניך. אבל אם הפוך, אם הוא השביח אותה, והוא בא למחזיר לבעלים, הוא יכול לדרוש את השבח. ככה הלכה. אומרת הגמרא, מי אמר שמואל? אחי, ככה אתה שמואל פוסק? זה לא כך פשוט. הרי אמר שמואל, אין שמים, לא עושים שומה, לא לגנב ולא לגזלן. גנב וגזלן, אנחנו לא מתחילים לעשות שומה, כמה היה שווה, כמה שווה עכשיו, כמה הפרש, לא עושים את זה. רק בנזיקין אנחנו עושים את זה. בישלמה לפי רבה, שהסביר את רבי שמעון בן אלעזר, שההבדל, ששם בהכחשה, דהדר. אז לא קשה. כי כאמר, הלכה כשמעון בן אלעזר, זה שינוי ממקומו עומד, בהכחשה דהדר. מדובר על הכחשה שחוזרת, אבל רק על זה הוא התכוון לדבר. פסק הלכה רק בנקודה הזאת, כרבי שמעון בן אלעזר, שהכחשה אינו נחשבת שינוי, כי זה חוזר. וכי כאמר שמואל, אתם אין שמינו לגנב ולא גזלן, אין נזיקין, בהכחשה דלא הדר. אם זה הכחשה שלא חוזרת, אז באמת הייתי אומר, אולי נעשה שומה, כמה שמלן שאין שמים. אין, לא עושים שמים, אלא נותנים להם לגנב, זה שלך, זהו, קנית את הבהמה, זה, אם זה, זה דבר שיף בלתי הפיך. הוא לא טיפל בה, בבהמה, עד כדי כך שזה הגיע למצב שכבר אי אפשר לשנות יותר. נוצר לה איזה נזק בריאותי כזה, שאי אפשר להחזיר אותו חזרה, אז נגיד לגנב זהו, קנית, זה שלך, ועכשיו תשלם. אז זה, במקרה הזה אין שמים, אין שמים, הכוונה, אני לא מתחיל לשום כמה שווה בהמה וכו', זה לא מעניין אותי. אתה קנית, עכשיו תשלם מה היה בהמה במצב המקורי שלה. אבל לפי הבאי, שאמר שרבי שמעון בן אלעזר דיבר בהכחשה דלא אדב, שגם בהכחשה שבלתי הפיכה, זה לא הדר, אף על פי כן, אנחנו עדיין אפשר, יכול להגיד לו, הרי שלך לפניך, אז ודאי לכאורה צריך לעשות שומה, צריך לעשות איזושהי הערכה ושומה, מה שווה הבהמה עכשיו, מה היא שווה, ולראות שאנחנו, שבאמת יש פה פיצוי נכון. מה יגאל ממה? הבאי מתניח, הבאי גרוס ככה, אמר ביודע אמר שמואל, אמרו על החקר שונה, זה לא שהוא פוסק ככה, הוא סובר שלא פוסקים ככה. ולי לא סבירה, הוא לא מסכים עם זה אישי. יום טוב, בשורות טובות.